וגם פה, בעזרת השם במסילת ישרים, אנחנו הולכים ללמוד ביחד באמת הדרכה מאוד מאוד מפורטת. בפעם הקודמת באמת שמענו איך כל מיני בנות בכל מיני שלבים בחיים, בכל מיני צורות, ניסו באמת להיפגש עם הספר הזה, כי באמת הוא לכאורה קצר, קולע, יכול לעזור לי בחיים, יכול לכוון אותי. ובעצם מה שאני רוצה לומר זה שבאמת יש לנו שאיפה, שאיפה מאוד מאוד גדולה תמיד, לעבוד על המידות שלנו, להתקדם. אם אני אשאל כל אחת מכם, כל אחת רוצה להיות טובה ומקסימה ומהממת וצדיקה, ואף אחת לא רוצה להיות במקום שהיא לא. אבל באמת החיים מזמנים לנו דברים שעושים, יוצרים פערים בין מה שאני רוצה להיות בשאיפה שלי, בחיים שלי בכלל. אני רוצה להיות הכי צדיקה והכי הכי טובה, והאישה הכי טובה והאימא הכי טובה והבת הכי טובה והאחות הכי טובה והחברה הכי טובה, באמת אני רוצה. אבל מה לעשות שפגשתי אותך היום והעלית לי את הקריזה, מה שנקרא, באמת באמת זה נחמד, אבל התיאוריה לא מסתדרת הרבה פעמים עם המציאות חיים שלי, עם מה שזה מציף בי, עם מה שאני מרגישה כשאני פוגשת בני אדם. ואמרנו ש... עוד לא אמרנו, אבל אנחנו אומרים עכשיו, שבני האדם, באמת אנחנו פוגשים בני אדם בעולם, הם באמת מפגש עם חלק אלוקא ממעל. נכון שזה לא מפגש חי עם אלוקים ממש, אבל עם חלקיק. והחלקיק הזה, מפגש בין נשמות, מפגש בין אנשים, מפגש ביני לבין עצמי, כן, יוצר הרבה פעמים את הפערים האלה שכל כך מקשים עלינו להיות מה שרצינו להיות. ואם אנחנו בחודש אלול, אמרתי שאני לא אדבר על חודש אלול, כי בטח כולם מדברים על חודש אלול, אז אני לא אדבר על זה, אתם תדברו על זה עם עצמכם. חוץ מזה שמסילת ישרים זה חזרה אחת גדולה, חזרה בתשובה אחת גדולה, לכן אין צורך דווקא להתמקד בחודש אלול, אבל בכל מקרה נתייחס לזמן שאנחנו נמצאים בו. באמת, 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 זאת התבוננות פנימית בתוכי. מה אני רוצה להיות ומה יוצר את הפער? הרמח"ל, בעזרת השם אנחנו נפגוש את זה בפנים, אבל הרמח"ל בעצם כתב לנו הדרכה איך להיות ישרים. איך מה שאני רוצה בתיאוריה ומה שאני חיה במציאות יכולים להיפגש. איך אני לא מפספסת את המטרות, את האידיאלים, את החלומות, את השאיפות, איך אני לא מפספסת אותם? איך אני מחוברת לעצמי, לריבונו של עולם, ולמה שבעזרת השם אני שואפת לעשות בעולם הזה, בזמן הקצר שאנחנו פה בעולם, בסדר? אז אנחנו בעזרת השם נתחיל ללמוד את הספר. עשינו כמה הקדמות, אמרנו איך הספר בנוי, הרוב מכירות לפחות את ההתחלה, נכון? אמרנו שפתחנו את הספר, ראינו, מיששנו, המילים יהיו מוכרות, ואנחנו בעצם ננסה להסביר אותם באופן הפשוט שלהם, כן? התפקיד של השיעור הזה הוא באמת לייצר איזושהי בקיאות בספר הזה, ובעזרת השם אנחנו נשתדל לעשות גם את זה. אני מזכירה ששאלות זה לא רק דבר נחמד, זה ממש ממש רצוי. כדאי לשאול שאלות, ממש לשאול, להקשות, לברר, זה חלק מהלימוד המשותף, ובעזרת השם אני ממש מקווה שנצליח ממש לחדש חידושים גם מבפנים וגם בעזרת השם מבחוץ. טוב, אז אני מתחילה לקרוא בתחילת הספר, בהקדמה. ההקדמה באמת גם מוכרת מאוד מאוד מאוד, מביאים אותה לפעמים בפני עצמה, בסדר? ואנחנו רוצים בעצם, אנחנו רוצים להתחיל לברר איך יוצרים את החיבור בין הפנים אל החוץ, אוקיי? הקדמת הרב המחבר, כלומר של הרמח"ל, בסדר? אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול. נגיד שאני עכשיו כותבת ספר, ובהקדמה של הספר אני כותבת, אני לא מעוניינת לחדש שום דבר בספר שלי, וגם אני לא אחדש לכם. אני בעצם הולכת לכתוב לכם את כל מה שאתם יודעים. כמה מ-1 עד 10 הייתי רוצה לקרוא את הספר הזה שלא מחדש שום דבר? כן, 1. מה את אומרת? עדי, עדי אמרה 1. כן, מה אומרת עדינה? שימו לב, זה ממש... זה כאילו בתמונה של עדי עדינה וחוב, כן.
נראה לי גם
שתיים. עוד פעם? לרפרף, לרפרף. אז מישהי זה ייצור לה נגיד סקרנות, כאילו מישהו אומר אני לא, אני לא, אין לי מה לחדש.
זה מעניין שהוא אומר את זה.
לא שמעתי?
אולי כן, כי זה מעניין שהוא אומר בצורה כל כך ברורה שהוא לא מחדש כלום.
אז כאילו מה הוא בעצם רוצה להגיד? זאת אומרת, מעורר קצת סקרנות, נגיד, כן? אבל באמת, באמת, אם אני אבין שהוא הולך לכתוב לי דברים שלא הולכים לחדש לי שום דבר, יש מצב שאני אסגור את הספר ואני אניח לו, נכון? אז אולי מטעם הסקרנות אני אקרא עוד כמה שורות, אבל בעצם, בעצם רמח"ל בא להגיד, חברים, לא מחדש לכם כלום. והוא אומר, לא רק שאני לא מחדש, אלא שאני רק מזכיר לכם את מה שאתם כבר יודעים, ואפילו מה שכבר מפורסם. כשאנחנו אומרים שדברים הם מפורסמים, אנחנו כאילו לא מחדשים שום דבר. אנחנו אומרים בערך את מה שאנחנו כבר יודעים. למשל, כמה פעמים אני אקרא בספר שאני יודעת מה הולך להיות כתוב בו? פעם אחת, פעמיים, בסדר? יש ספרים שנורא אוהבים, קוראים אותם יותר מפעם אחת, אבל רוב הספרים שכבר כתוב בהם, כן? משהו שאני כבר יודעת אותו, אין לי אינטרס, כן? יש לי בת חמודה, היא בכיתה ב' והיא פשוט קוראת רק פעם אחת, שום דבר היא לא, היא כבר קראה את הספר הזה, היא לא תקרא אותו לעולמים בהצהרה עוד פעם. למה? כי זה לא מעניין. היא רוצה לדעת, היא רוצה לדעת, זהו. אם את תביא לה עכשיו ספר שהיא לא ראתה, היא תקרא. אם תביא לה ספר שיהיה לה מעניין, שיגרה את החלק הסקרן של המצוין, אם אין פה חידוש, למה שאני אקרא את הספר הזה? אומר הרמח"ל, אני רוצה להביא לכם משהו שהוא לא חידוש. אז בעצם מה החידוש? בסדר? אז מי שמכירה את מסילת ישרים, תכף הוא יגיד מה החידוש. אבל מה החידוש בעצם? בואו תראו. כי לא תמצא ברוב דבריי אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. לא רק שאנחנו יודעים את זה, גם אין לנו ספק שזה נכון, כן? אלא שכפי רוב פרסומם, וזה החידוש, הוא כנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, כך ההלם מצוי מאוד והשכחה רבה. הוא אומר, אני לא באתי לחדש, ואני אומר רק דברים שכבר מפורסמים וידועים אצלכם ממש, אבל בגלל שהם כל כך מפורסמים, מה שנקרא המובן מאליו, הם נשכחים. תנו לי דוגמה למשהו שהוא מובן מאליו ובגלל זה אנחנו שוכחים אותו. דוגמה. אני יודעת שחם, גם לי. זהירות בדרכים, מה? מה את
מתכוונת?
אז מה זה? איך את מגדירה את השכחה הזאת? אוקיי. זאת אומרת, אומרת, את לא ברשימה של היום, תגידי לי. אבישג. אומרת אבישג, באמת, 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 יש דברים, כמו למשל זהירות בדרכים, שאנחנו יודעים שצריך להיזהר בכביש, שאנחנו יודעים שצריך, כן, לא להסתכל בפלאפון בנסיעה, כשאנחנו יודעים שלא כדאי להסתכל בפלאפון הרבה, אנחנו יודעים ששלוש נקודות, ואנחנו בכל זאת ממשיכים. אבל אפשר לקחת את מה שאבישג אומרת ולהגיד, אוקיי, נכון, אבל אולי אני גם לא רוצה. אולי אני גם לא רוצה. כלומר, לפעמים מה שאני יודעת, זה לא בהכרח מה שאני רוצה לקיים. אומר הרמח"ל, תדעו לכם שיש דברים שאתם אפילו, זה מפורסם אצלכם כל כך ואתם גם מסכימים עם זה. למשל, כן, דוגמה נוספת, למשל הכרת הטוב, כן? על הגוף שלי, על התפקוד שלו, על המשפחה שיש לי, על הבית שיש לי, על ההורים שיש לי, כן? על כל מה שיש לי, אני בעצם ביום יום, מרוב שזה ברור לי, אני פשוט לא שמה לב. אני שוכחת. מה זאת אומרת אני שוכחת? מה אני שוכחת? שאלי אותי אם יש לי הורים, אני אגיד לך כן, ברוך השם יש לי הורים. אז את לא שוכחת. נכון. אבל מרוב שאני רגילה בדבר הזה, אני שוכחת להתייחס אליו. אני לא מתייחסת אליו מספיק. אני לא מתייחסת אליו נכון. וזה נכון במלא דברים בחיים שלנו, נכון? אמרתי הכרת הטוב, זה יכול להצטרף לכל כך הרבה דברים, שאנחנו בעצם, 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 מרוב שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים להגיד תודה, ואנחנו צריכים להכיר טובה, ואנחנו צריכים לעזור לעצמנו באמת לזכור את מה שיש לנו, אנחנו לא שמים את זה למולנו, ולכן מרוב שזה כזה ברור, זה נשכח. זה כאילו לא הגיוני. אם זה כזה ברור, למה זה נשכח? אף אחד לא שוכח. אז באמת זאת לא שכחה, כמו שאמרנו, אלא באמת אני לא מפקסת את המחשבה שלי על הדבר. אני לא מתייחסת לזה בצורה שהייתי רוצה להתייחס לזה, אוקיי? אז בואו נמשיך קצת. על כן, אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת. למה? למה זה לא עוזר שאני אקרא פעם אחת בספר? כי אני כבר יודעת, זה, הוא לא חידש לי חידוש שאני לא יודעת אותו. הוא ממקם לי נכון את הדברים שצריכים להיות ממוקמים נכון. הוא אומר לי איפה הדברים צריכים להיות אני ביחס לדברים האלה. תכף בהמשך נגיד איזה דברים, אבל קודם כל היחס שלי כלפי הדברים האלה צריך להיות מאוד 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 ברור. כן? וכשאני יודעת את זה, אז אין לי פה חידוש. כשאני מתייחס, אין לי פה שום דבר שאני לא יודעת. אלא מה? באמת הם כל כך מפורסמים, הם כל כך ידועים, שאני פשוט לא מתייחסת אליהם, אוקיי? כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו, שלא היו בו לפני קריאתו, אלא מעט. אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה. אני חושבת שזה משפט שאולי גם אמרנו אותו קצת בשבוע שעבר, שבנות אמרו כן, אבל אני לא מצליחה להתמיד. אני מתחילה ולא ממשיכה, או אפילו לומדת פעם אחת ולא חוזרת. אומר הרמח"ל, הדבר העיקרי שתצליחי או שתצליח לקנות בספר הזה, זה רק דרך החזרה וההתמדה. זאת המתנה שיש לי לתת לך. כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע. אנחנו לא אשמים. זה נורא נורמלי, כן, שאני שוכחת להגיד תודה על זה שזרחה השמש בבוקר. נכון? אני אומרת מודה אני לפניך, כן? ובזכות זה אני זוכרת להגיד תודה על עוד כמה דברים. אבל באמת, 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 זה נורא טבעי. הוא אומר, מבני האדם, נשכחים מבני האדם בטבע. וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. אוקיי? עכשיו בואו נדבר שנייה על התחושות שלנו. בסדר? עכשיו אמרתי משהו, לא חידשנו כלום. נכון? מי שהתחדש למשהו פה כאילו משהו מטורף, לא. יש משהו בספר הזה שמניח את הדברים נכון, ובכל זאת לא אמרנו איזה משהו. כן? בהמשך יש באמת חידושים מאוד מאוד גדולים ביחס לנפש של האדם, ביחס לאיך שהאדם צריך להתייחס לעבודת השם שלו, לעבודת המידות שלו. אבל באמת צריך לדעת שזה רק לסדר את הכלים. כמו שבשיעור הקודם סיימנו, שאנחנו בעצם התוכנית של מסילת ישרים, כן, התוכנית של הרמח"ל, היא בעצם לסדר את הכלים. לא להגיד מידת הכעס, מידת האהבה, מידת האחווה, מידת היראה, אלא באמת לסדר את הכלים, איך אני אעבוד על המידות שלי. בסדר? באיזה צורה, באיזה דרך, באיזה אופן, אני אצליח לעבוד על המידות שלי. ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המאיר, והפיקחים החריפים, ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק האימונים. איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. אני רוצה לומר שהשיעור הזה כאילו הוא נורא נורא פשוט. מה שלמדתם בבוקר בצהריים, כן, לפעמים דורש איזשהו ריכוז, לנסות להבין מה עומד מאחורי תפיסת העולם של החכם הגדול הזה, או של תלמיד החכם הזה, לנסות להבין מה התורה ניסתה להגיד לנו. פה הרמח"ל אומר, תראו, רוב בני האדם, תראו, רוב העולם, כן? רוב אנשי השכל המהיר, הוא מתכוון האנשים שיש להם שכל, כן? שכנראה שמי שיושבת פה נמנית אחר האנשים האלה. יש לה שכל. אז עכשיו אם אני יושיב אותך ואני אגיד לך את הדברים בפשטות שלהם, כן? זה כאילו קצת מעליב את האינטלקטואל, זה לא באמת, כן? אבל בתיאוריה זה כאילו מעליב את האינטלקטואל. מה באתי להגיד לך? התיישבתם, השקעתם זמן, ומה אנחנו אומרים? אנחנו בסך הכל אומרים שכדאי לחזור על הדברים, כן? אז אפשר לעשות מין צ'קליסט כזה ולהגיד, אוקיי, כדאי לחזור על הדברים, נחמד מאוד. לא צריך להשקיע זמן בלהתייחס לזה. הוא אומר, האנשים החכמים, זה אפילו קצת מעצבן אותם לשבת ולהגיד, אוקיי, בואו נשב, נחזור על הדברים. זה כאילו לא, אנחנו לא, זה לא מתאים לנו. אנחנו רוצים דברים שמגרים את האינטלקטואל, כן? ולכן, הבת שלי המתוקה, זה מרגיז אותה לקרוא משהו שהיא כבר קראה, כי כאילו, מה הבאתי לה פה? לא הבאתי לה שום מידע חדש. זה לא רלוונטי, זה לא מעניין. בסדר? איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. יש שיתריכו מאוד במחקר הבריאה, זה אנשי הביולוגיה, ואחרים ייתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה, אחרים למלאכות, ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד תורה קדושה. הכל מדובר על אנשים שמרחיבים את העולם האינטלקטואלי שלהם. אם בביולוגיה ואם בתורה ואם במלאכה, כן? כל מיני מלאכות, אולי אדריכלות, כן? דברים שמעניינים את השכל. זה מעניין לי. זה היה לי יום מעניין, זה היה לי יום טוב. מהם בפלפולי הלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי הדינים, אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה, על האהבה, על היראה, על הדבקות, על כל שאר חלקי החסידות. כמה זמן אפשר לדבר על להיות טובים, צדיקים? בסדר, ברור שצריך, יאללה, בואו נתקדם. חבל להשקיע בזה זמן. אומר הרמח"ל, האדם באופן טבעי לא משקיע זמן בדבר הזה. האדם החכם, כן? הוא לא ישקיע בזה זמן, חבל. חבל על הזמן, זה לא מקדם אותנו לשום מקום. ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, את חושבת שצריך להיות אנשי אהבה, יראה, כן, כמובן כלפי שמיים, כן? ברור שכן. את לא תבואי ותגידי מה פתאום. את לא תבואי ותגידי לא צריך להיות אנשים כאלה. ודאי, זה חשוב לך כמו שחשוב שיש הורים, כמו שחשוב שיש משפחה, כמו שחשוב שיש גוף בריא. נכון? זה חשוב. אבל אנחנו לא מתייחסים לזה. כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול. ושלא ידומה חכם, שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו כל הדברים האלה. אך מה שלא ירבו לעיין עליו, הוא מפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם. זה כל כך פשוט לי שאני לא מתעסקת בזה. כמה צריך להתעסק בזה? שלא יראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רב, ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה המין, כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס. אז מה יוצא? שהאנשים, מי משקיע בסוג הלימוד הזה של היראה, של החסידות, של האהבה? איזה אנשים? שאין להם כל כך פיקחות, שהם לא כל כך כל כך כל כך חכמים, הם לא יכולים להיות אנשי ביולוגיה והם לא יכולים להיות אולי אדריכלים, כי אין להם את היכולת השכלית שיש לאלה שפיקחים. אז מי יתעסק בזה? האנשים הפשוטים, פשוטי השכל, שאלה תראה אותם שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו. עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס השכל. אומר הרמח"ל, היום זה קצת פחות ככה, אני חושבת. כן? אבל אומר הרמח"ל, כשאתה רואה חסיד, אתה לא בהכרח חושב שהוא אדם חכם. עכשיו, מה זה חסיד? זה הגדרה אצל רמח"ל, כן? יש הרבה הגדרות. ההגדרה של חסיד שהוא מתייחס כאן, זה אדם שכאילו בעצם מתעסק כאילו בפנימיות, אדם שכאילו אומר, טוב, נעבוד על המידות, אבל אתה לא בהכרח תוכל להרגיש בנוח, להגיד, אוקיי, אתה אדם חכם. זה כאילו על חימום הדבר הזה? כאילו, למה אנחנו לא מרגישים בעצם את המזגן? יכול להיות שכאילו יש תקלה או שסתם לא מגיע? אני רואה את כולם ככה נחנקות. מה קרה? מילא אני, אבל... אולי אתם צריכות להרים את זה, שזה לפתוח או לסגור?
ממש עכשיו את הרגיש
שלי. נעים לכם?
אוקיי. לא לסגור? העניין שאתם קבעו את זה, פשוט אצלנו קר, אני חושב שיסגור אותם על יותר תמורים.
למי? מי אמר אצלנו קר?
האגף השמאלי.
תקשיבו, האגף השמאלי הזה, לפי דעתי, לא יודעת. כבר משבוע שעבר אני ככה תוכל עליו. טוב. פשוט נראה לי שבאמת חם להם.
האנשים החכמים באמת לא מתעסקים.
נכון, בדיוק.
ומה הם מתעסקים?
בעבודת המוסר, עבודת המידות. הם, זה כאילו ברור להם שצריך להיות צדיקים, אז למה להתעסק בזה? אני מה תורה? אני אחכים. אני יוסיף לי ידיעות, אני יוסיף לי באמת מדרגות אפילו ב, לא יודעת, הלכות כשרות, אני אפלפל, אני אלמד, אבל אני לא אשב ואתעסק עכשיו בעבודת המידות, בשביל מה? זה לא מקדם אותי לשום מקום מבחינת מה שהייתה התפיסה בתקופה שהרמח"ל כתב את זה. בעצם הישיבות עסקו בלימוד בלבד, לא היה שום מקום לדבר הזה. היום ברוך השם באמת יש מקום גם בישיבות, בכל הישיבות מתייחסים לתחום הזה. אבל אומר הרמח"ל, כן, הוא ממש זעק את הזעקה הזאת ואמר, איך זה יכול להיות? שבעצם מי שבסוף מתעסק בדברים הכי חשובים, זה איך אני אעשה את העבודה שלי בעולם הזה בנאמנות, בישרות, איך הלב שלי והפה שלי ידברו אותו דבר. את כל זה, האנשים הגדולים, החכמים, הפיקחים, לא מפנים זמן ברור, מוגדר ויעודי לדבר הזה. זה דבר שמאוד מאוד זעזע אותו, תכף תראו איך הוא מתייחס לזה. ואז בעזרת השם מקווה שנבין את זה יותר. ואולם תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים, כי גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי. הוא אומר שני הצדדים מפסידים. האנשים שהם חכמים ופיקחים לא לומדים את הדברים האלה, אז מהם יחסר החסידות. כשהוא אומר יחסר החסידות הוא מתכוון עבודת המידות שלהם תהיה חסרה. וגם האנשים הפשוטים הם בעצם לא מגיעים לעומק העניין, כי צריך באמת יכולת גם שכלית וגם פיקחות גדולה כדי לעשות את העבודה הזו. וגם הם לא מביאים את החלק שלהם עד הסוף. יוצא שמשני הצדדים אנחנו לא מצליחים להגיע לעבודת השם שלמה. לא בשום סוג של אנשים, בסדר? כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו, ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו, עד שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה ווידועים ארוכים מאוד, צומות קשים וטבילות קרח ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה. באמת, גם בתקופה של הרמח"ל וגם בכלל, שחושבים על מישהו שהוא צדיק מאוד מאוד, יכול לעשות צומות, יכול לעשות כל מיני ריכוזים למיניהם, איך הוא יתקרב לריבונו של עולם, הרבה פעמים זה מצד זה שהוא פספס את הנקודה. באמת השכל, וברוך השם אנחנו חיים גם בדור כזה, שמבין שזה שאני אוכלת זה לא אומר שאני לא צדיקה, נכון? זה שאני דואגת לגוף שלי זה לא אומר שאני לא רוצה להתקרב לריבונו של עולם. בטעות הרבה פעמים הבינו שקרבת אלוקים זה הסתגפות. קרבת אלוקים זה דבר של למנוע מעצמך את מה שאתה זקוק בגוף. וזה פשוט לא נכון. אבל מי שהבין את זה, זה מי שהיה באמת קשור באמת בפשטות של הדברים, כן? הוא לא הבין את העבודה. עכשיו, כמובן שאנחנו מדברים על לפני שהיה את מסילת ישרים. כלומר, אדם פשוט אמר לעצמו, איך אני אעבוד את ריבונו של עולם? אני אנסה לעשות כל מיני דברים שיקרבו אותי. אולי אם אני אוכל פחות, אני אהיה יותר צדיק. אולי אם אני אגלגל את עצמי בגלגולי קרח, אני אגבר על מידת לא משנה, התאווה שלי או כן, הפחד שלי, כן? אני אעשה כל מיני דברים שבעצם לא נתפסים באמת בשכל. זה לא נתפס בשכל. כל מי שחכם מבין שיש תהליכים בנפש, זה לא דבר שהולך, כן, תוך שנייה אני נהיית משהו שחלמתי להיות, אני יכולה באופן חיצוני, אבל אם יש לי שכל, אני מבינה שזה תהליכי, שאני יכולה לעשות הרבה דברים בחוץ ובפנים, אני יכולה להישאר משהו עדיין לא מדויק, עדיין דברים לא מתוקנים, בסדר? והחסידות האמיתי, הנרצה והנחמד, רחוק מציור שכלנו, כי זה דבר פשוט, כן? כי זה דבר פשוט, מילתא דלה רמיה עלי דאיניש, לאו הדעתי. מה הוא אומר זה בארמית? כן, אני לא מסבירה אחד לאחד, אני אגיד את הרעיון. אדם לא מתייחס אלא למה שהוא רואה. כלומר, לאו דווקא בעיניים, אבל אדם לא מתייחס אלא למה שהוא באמת מתייחס. כלומר, אין לי שום קשר למה שאני לא שמה את ליבי אליו. בסדר?
אני לא בטוחה שהבנתי את זה, כאילו הוא אומר
אני אחזור, אני אגיד לך בפשטות. החסידות אומרת, הוא אומר, יש שני צדדים. יש את מי שחכם ויכול להבין את עומק החסידות, יש לו יכולת שכלית. יש את מי שפשוט ולא יכול להבין עד הסוף את עומק החסידות. ושני הצדדים, אחד לא מתעסק בזה כי הוא לא רואה בזה צורך, והשני מתעסק בזה אבל לא מגיע לנקודה האמיתית. ויוצא ששני הצדדים לא מגיעים לעומק החסידות, עומק החסידות של עבודת השם, איך אני אמורה לעבוד השם בצורה אמיתית, נכונה. אלה מבינים את זה, הפשוטים מבינים את זה בצורה שגויה, והפיקחים לא מתעסקים עם זה, אז הם לא מדייקים את זה, אז יוצא שאין את הדבר הזה בעולם. בסדר? אוקיי. אז עכשיו הוא אומר כך. אדם מתייחס רק למה שהוא... אדם משתנה או מקבל התייחסות למה שהוא רואה על השולחן. עכשיו יש לי פה מפה, בסדר? עד עכשיו, כן, אם הייתי אומרת לכם תעצמו עיניים, חבר שלא עשיתי את התרגיל הזה, אבל נגיד, אני אגיד לכם, מאחוריכם אל תסתובבו, יש שעון, נכון? כולם יודעות באיזה צבע השעון? כן. האם יש לו מספרים בכולם או בחלק? כולם, חלק, לא ברור, עכשיו תסתובבו שנייה, תסתכלו על זה שנייה. אתם כבר פה שבועיים, סביר להניח שהסתכלתם על השעון פעם אחת לפחות. אם לא אמרתי לך, תסתכלי על השעון, את צריכה לזכור את הפרטים, לא תתייחסי לזה, נכון? את לא תתייחסי לזה עד הסוף, לא יהיה לך את ההתייחסות עד הסוף לדבר הזה. למה? כי לא אמרתי לך, תסתכלי על זה. אבל אם אמרתי, תסתכלי, את תתייחסי לזה פתאום. כן? אז הוא אומר כך, ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטה ולא יכירם. אם אני לא אתעסק בדבר, אני לא אראה את הפרטים שלו. אם אני אבקש ממך, כן? לקחת את השעון ולהגיד בדיוק מה יש בו, בעוד 5 דקות לפרטי פרטים, את תדעי להגיד הכל. אבל אם הייתי פוגשת אותך מחוץ למדרשה, והייתי אומרת לך, את זוכרת שיש שעון כזה במדרשה מאחורי, והייתי מבקש ממך להגיד לי איך הוא נראה בדיוק, ואם יש לו באמת מספרים בהכל, ויש לו שעות ודקות, וכל הפרטים, והוא בצבע כסף, ויש לו רקע לבן, ויש לו... כן, אם אני לא אבקש ממך לרדת לפרטים, יכול להיות שתראי אותו ולא תכירי, כן? תראו איך הוא כותב את זה יפה. אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו ולא יכירם. אני אראה את זה, אני יודעת שיש שעון. אפילו לא הייתם צריכות להגיד, אתם ידעתם שיש שעון. וגם יש כאלה שידעו ממש לפרטים. מן הסתם הם הסתכלו יותר משנייה על השעון הזה, כן? אבל יכול מאוד להיות שזה יעבור לידי ואני לא אשים לב. יראה פרטיו ולא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בהם, כן? שהוא מדבר על עבירות, כן? אפשר לעבור על עבירות ולא להרגיש, כן? לא ידעתי, לא התייחסתי, כן? ראה כי אין דברי החסידות וענייני היראה והאהבה ותארת הלב דברים מוטבעים באדם עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם. אלא, ימצאו אותם בני אדם בעצמם כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות, כשינה והיקיצה והרעה והסובב, כל שאר תנועות החקוקות בטבענו. אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם. הוא אומר, זה יפה. אדם נולד, יש לו אינסטינקט, יש לו רעב, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לישון, כן? יש את הדברים הטבעיים שיש אצל האדם. הוא אומר, המידות זה לא דבר שטבוע בי. כן, יש לי נשמה תאורה, אבל המידות, מידות בנפש האדם, הן לא טבועות בו. הוא צריך, זה לא כמו השינה והיקיצה וכולי, הוא צריך לשבת ולעשות עבודה עם עצמו. ודברים שהוא חייב, כן? אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם. ולא ייבצרו גם כן מפסידים להם שירחיקו מן האדם, ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. טוב, המשפט הזה נשמע גרוזינית, אבל באמת הוא נורא נורא פשוט. מה שבעצם הוא אומר שאנחנו זקוקים לדברים שיתארו, שיסבירו לנו איך אנחנו קונים את המידות האלה, ואיך אנחנו במקביל לא מפסידים אותם. איך אני חיה בצורה כזאת שאני רוצה, באמת אני רוצה להיות צדיקה וטובה, איך אני לא מפספסת את זה? איך אני לא נותנת לזה לעבור לידי בלי לשים לב? בפשטות, אם אני לא אתייחס לזה, שזה מה שנקרא כוכבית מספר אחת של הרמח"ל, אם אני לא אסתכל, אם אני לא אתבונן, אם אני לא אחליט שעכשיו אני מתבוננת בדרך שבה אני מדברת עם הילדים שלי, יכול להיות שאני אמשיך שנים לדבר באופן שאני לא רוצה בכלל. נכון? אני אדבר בצורה שאני לא רוצה לדבר, או שאני אעשה דברים שאני בכלל לא רוצה לעשות. ולמה? כי רגע אחד לא עצרתי והתבוננתי. נכון? כן. זאת אומרת? אז מה את רוצה להגיד? שנולדתי?
כן, תתקן עליי.
נכון. אז בואי לא נקרא לזה מידות, קוראים לזה נטיות. נכון? נטיות וגם סביבה. כלומר, יכול להיות שאני דווקא בן אדם נורא עדין, אבל נולדתי למשפחה עצבנית. בסדר? אז תהיה לי נטייה כזאת, גם יהיה לי הרגל כזה. בסדר? אז מה את רוצה להגיד בזה?
עכשיו, כשאתה מדבר, כאילו מידות צריך
כאילו... אתה לא נולד איתם. זאת אומרת מהצד הזה. נכון. אתה לא נולד עם המידות המתוקנות. זה מה שהוא התכוון לומר. דבר ראשון. דבר שני, כל דבר אפשר לתקן ולשנות, אבל צריך עבודה. מה שהוא רוצה להגיד פה, ששינה, נכון שיש ילדים שלא יודעים לישון, אבל בסוף כולם ישנים, בסוף כולם אוכלים, בסוף, נכון? זה טבעי. הוא רצה לומר פה שזה לא כל כך טבעי. כל הסיפור הזה הוא לא טבעי לבן אדם. לא טבעי לו, המידות שלו לא נהיות מתוקנות מעצמן. זה מה שהוא התכוון. ובוודאי שאת צודקת שכל אחד נולד עם החבילה שלו. וכל אחד נולד עם תנאים שונים לחלוטין. והסיבה המרכזית, ואולי אני אגיד את זה כל השנה, שהסיבה המרכזית שכל אחד נולד קצת עם נתונים קצת שונים, בגלל שבאמת נשמות ישראל זה משהו אחד גדול, שכל אחד יש לו את הזווית שלו, ולא יהיה לעולם עוד מישהי אחת כמוך בחיים. יש רק אותך, את הצורה המסוימת של הפאזל, המדויקת המדויקת, שיש לה תפקיד מדויק, יש לה מטרה מדויקת, ואין עוד מישהו כמוך. ולכן באמת נולדתי עם תנאים, עם פנים, עם משפחה, עם סביבה, עם תהליכים, עם תיקונים, עם איסורים, עם שמחות. נולדתי עם חבילה. ואני, התפקיד שלי לדייק את עצמי, לתקן את עצמי, לראות איך אני יכולה לעשות את השליחות שלי בצורה הטובה ביותר, שזה אנחנו עוד נדבר בהמשך. אבל אני רק רוצה לומר שהרמח"ל אומר שזה ודאי צריך עבודה. שזה לא משהו שאתה יכול לעשות אותו, שהוא בא לך בטבעיות כמו השינה והיקיצה וכולי, בסדר? אוקיי, אם כן, איפה, איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון? אני מזכירה את נושא השיחה. הרמח"ל רצה לדבר על זה שאנחנו לא משקיעים בזה זמן, אוקיי? אז הוא אומר, אם זה כזה חשוב, למה אנחנו לא משקיעים בזה זמן? אם זה כזה קריטי, זה כאילו התוכן. אני יכולה להיוולד בצורה כזאת, כזאת וכזאת. אני יכולה לצבור ידיעות כאלה וכאלה, כן? למשל, זה נורא צחקתי כשעשיתי תואר שני. אז כשסיימתי את התואר שני, אז יש לנו מנהג במשפחה שמחלקים לנו מתנות, שאנחנו עוברים שלבים, לא משנה. בקיצור, אז פתאום אמרתי לעצמי, איזה נבילי זה? כאילו, אפשר לחשוב שאני מישהי אחרת מאז התואר השני. כאילו, באמת, 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 שאתה צובר ידיעת, אתה יודע יותר, נכון. אבל אם אני עובדת על המידות שלי, כן, ואני מתנהלת אחרת, וחוויית החיים שלי אחרת, זה משהו אחר לגמרי. אני יכולה לצבור ככה ידיעות. יש לי תואר שני, ויש לי תואר שלישי, ויש לי תואר זה... מלא חוכמה. חוכמה זה דבר חשוב, לא מזלזלת בו. אבל הוא לא משנה את האדם. ידיעות מוסיפות לאדם, כן, חוכמה. אבל זה לא משנה את האישיות שלו, את צורת הדיבור שלו. מה אני יותר כשיש לי את התואר הזה? אבל כשאני מתקנת ומדייקת את המידות שלי, זה משפיע אפילו על החוכמה שלי, על איך אני אשתמש בה. אני יכולה לקחת את החוכמה הזאת ולהיות מאוד מאוד מלאת גאווה ועליונות. ואני יכולה לקחת את החוכמה הזאת ולעשות איתה כל כך טוב בעם ישראל. נכון? מה אני אעשה עם מה שיש לי? אז אני לא אומרת, אני אצבור חוכמה. חוכמה זה דבר חשוב. השאלה מה אתה עושה עם מה שיש לך ביד? וזה מה שהרמח"ל אומר, בדבר העיקרי הזה לא מתעסקים. איך זה יכול להיות שבדבר הכי חשוב, מה תעשה עם מה שאתה? איך תעשה את מה שאתה? עם זה לא מתעסקים. בסדר? מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה? וכיוון שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה וניקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל. אם אמרנו שבימי בית שני האנשים היו צדיקים אבל לא ישרים, אנשים ידעו ממש ממש הכל, ידעו קלה כבחמורה, הרבה יותר ממני בוודאי, ידעו ממש ידיעות של חוכמה, ידעו את ההלכה, ידעו איך להתפלפל בה, אבל לא הייתה בהם את ישרות הלב. אז איך אפשר? היא בכלל לא נרצית בעיני השם, אלא נמאסת ומתואבת. זה מילים קשות, אבל הן אמיתיות. חס ושלום, אני לא רוצה להגיד שמי שלומד תורה, כן, הוא לא, כן, הוא לא ראוי. אבל אם אתה רק לומד תורה כידיעות, כחוכמה, כפלפול, ולא חי, כמובן שגם התורה שאדם לומד משפיעה על נפשו, אבל עדיין אם אתה לא מדייק את עבודת המידות שלך, כאילו הוא אומר, זה נמאס ומתואב, זה כאילו לא זה, זה כאילו לא לאן שאנחנו רוצים להגיע. כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות הוא מבין. מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון הזה, והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוקנו שואל מאימנו, הייתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בה? מישהו חייב אותך לבלבל בלי הפסקה? מישהו חייב אותך לעוד ידיעה ועוד ידיעה ועוד ידיעה? בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו, ומה שחייבים לנו לבורנו חובה רבה, נעזבנו להרגל ונניחהו למצוות אנשים מלומדה. אני חושבת שאפשר לדייק ולומר שהוא לא אומר שזה לא חשוב, ודאי שלימוד הוא חשוב, ודאי שלימוד תורה הוא חשוב, ודאי שחוכמה היא חשובה, אבל ממש 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 הפער בין המקום והיחס שאני נותנת לתארים שאני הולכת ללמוד, כן, מה אני הולכת לעשות בחיים שלי, לעומת הסדר, נהיה אנשים טובים בעזרת השם, נחמד כזה ויהיה בסדר, אבל כאילו לתפקיד שלי, למה אני רוצה לעשות בחיים, אני נותנת כזה משקל, אבל לצורת העבודת השם שלי, אני נותנת משקלונצ'יק כזה. בסדר, נהיה נחמדים, נהיה טובים, בעזרת השם, כן? לא מתייחסת לזה באותו האופן. עכשיו שוב, אני חוזרת שלא יצא חס וחלילה תקלה. כדי לעשות את העבודה שלי בעולם הזה, אני גם צריכה ללמוד תארים, בסדר? לא נגד, בעד, הכל בסדר. אבל צריך לדעת מה אתה עושה עם הלב והנפש, כן? בדיוק סיפרה לי חברה ש... טוב, אבא שלה כבר נפטר, אבל כשהוא היה חולה, היה איזשהו רופא שטיפל בהם מאוד מאוד לא בצורת תקינה, בסדר? והיה לה מאוד מאוד קשה להשתחרר מהתחושה שכאילו הוא בעצם, כן, בסופו של דבר ברור ש... אם מישהו נפטר, אלוקים רוצה אותו למעלה, ומי שמסייע או לא מסייע, הם רק שליחים. אבל במקרה הרופא הזה, השליח הזה, באמת פגע באבא שלה, בסדר? אז באמת, מה שווה לנו כל החוכמה של הרופא הגדול הזה? אם לא היה לו את המידות, ולא היה לו את ישרות הלב, ואולי את המקום הנכון שצריך להתייחס לדבר. כלומר, אם אני, כן, זה רק דוגמונת, כן? אבל אם אני יכולה להיות החכמה שבחכמות, אבל אם אני לא יודע לקחת את החוכמה הזאת ולעשות איתה את העבודה הפנימית שלי וגם להשפיע שפע של טוב על העולם עם כל החוכמה הזאת, אז החוכמה כאילו לא שווה. היא כאילו עדיין התוכן, היא עוד לא הדבר, המהות, כן? השליחות שלי בעולם. טוב, ממש יש לנו עוד 3 דקות, אז אני אסיים את הפסקה הזאת ואני אגיד קצת, נעשה קצת פרומו לשבוע הבא. אז הייתכן שיגע ויעמוד שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בהם, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו, ומה שחייבים אנו לבורנו חובה רבה, נעזבנו לארגן ונניחנו למצוות אנשים מלומדה? אם לא נסתכלנו ולא יענו מהי היראה האמיתית ומה ענפיה, איך נקנה אותה? ואיך נמלט מן האבל העולמי המשכח אותה מליבנו, הלא תשכח ותלך אף על פי שידענו חובתה. הוא חוזר לנקודת ההתחלה שהוא אמר, כן, שאנחנו נראה את הדברים ולא נכיר אותם. הוא אומר, אתה תדע מה הם ענפי היראה, אבל בחיים לא תוכל לקנות את זה. אי אפשר לקנות משהו שאתה לא מתייחס אליו, כן? כמו שאמרנו, אתה בא לחנות, אז מה את עושה? את באה לקנות בגד, מה, את עושה כזה ככה? לוקחת בגד והולכת? לא, את מסתכלת, את ממששת את הבד, את מתייחסת אל הבגד, אחר כך את מודדת, ממש אישהו רציני לקנות בגדים, נכון? את עושה עסק. למה? כי את רוצה לדעת מה את קונה. את לא תקני בלי להסתכל. כמה בנות את מכירה שיקנו בגד בלי להסתכל עליו, אוקיי? אין דבר כזה. אם אני רוצה לקנות משהו, אני אתייחס אליו, כן? אז הוא אומר, הלא תשכח ותלך, אף על פי שידענו, תשכח, סליחה, ותלך, אף על פי שידענו חובתה. למרות שידעתי איך, מה זה יראת השם, אני לא אזכור את זה, אני לא יודע להתייחס לזה. אז לסיכום להיום, מה שאמרנו שהכלל מספר אחד של הרמח"ל זה באמת ההתייחסות. ממליצה לכם תרגיל, פשוט להתחיל להתייחס. תיקחו משהו אחד שאתם רוצות להתייחס אליו, רק להתייחס, לא לעשות שום דבר עדיין, רק לשים לב. תראו מה קורה לכם. זה יכול להיות בכל נושא, זה יכול להיות כיבוד הורים, זה יכול להיות בן אדם לחברו אחר, זה יכול להיות סתם בינך לבין עצמך, זה יכול להיות תפילה, זה יכול להיות נטילת ידיים, רק תשימי לב מה קורה שם. דבר מאוד מאוד נחמד. בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נדבר על חמשת היסודות, שעל הבסיס הזה הרמח"ל בנה את כל הספר מסילת ישרים. שיהיה בהצלחות, שבוע מבורך.